שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר
92.
של?
רוורסים פלטפורמה.
מאז שאני ואורי אמרנו שאנחנו צריכים לעבוד על הזוגיות שלנו, כל מפוי, אף אחד לא רוצה להצטרף. כבר ניסים לקבוע עם זה 7 אנשים ואף אחד לא בא.
מה, ככה אנחנו עובדים על הזוגיות, כאילו? מוסיפים עוד אנשים.
רציתי להכניס גיוון, כן. היום אנחנו מדברים על נושא שהוא עוד לא נדור, שעוד אולי בקרוב הוא יהיה. הכרתנו בעבר פרק עם ישי בנושא של Continuous Deployment, ובאוטברין לא מזמן עברנו ציון דרך של הכנסה של מערכת אוטומטית שתומכת ב-Continuous Deployment. אפשר להגיד שכבר לפני זה, איך נאמר, עשינו את זה כמו בתיכון.
כן.
חלק באמצעים ידניים, גם כן כמו בתיכון. וחלק בצורה אוטומטית. אבל הכנסנו כלי שתכף נדבר עליו, וגם נדבר קצת על הרקע מסביב, שבאמת עוזר לנו לעשות את זה בצורה הרבה יותר אוטומטית, בטוחה. וזהו. כתבתי בלוג פוסט בנושא, אז אני אפנה לפוסט עצמו, שהוא כתוב באנגלית, הוא מאוד ארוך. אז זאת הזרה, אבל...
אבל הוא ממצא אינפורמטיבי וטוב.
ויש בו תרשימים, יש ציורים.
כן.
רק נזכיר ככה בשביל הרקע על מה דיברנו אז עם ישי. אז ישי הקליט לפני איזה... הקלטנו אותו נחלו לפני איזה חודשיים. הוא גם היה אז בארץ ונתן כמה הרצאות בנושא של Continuous Deployment בכמה מקומות, בין השאר גם ב-Outbrain, אבל גם במקומות אחרים. ההרצאה עצמה מאוד מומלצת, ובפודקאסט רק העברנו את פחות או יותר את האודיו שלה, למרות שזה הרבה פחות טוב. אז אם יוצא לכם לראות הרצאה של ישי או בווידאו או פנים אל פנים, אז אני מאוד ממליץ.
אני חושב שיש גם בכל מיני, יש בלוג שנקרא DevOps Cafe, שהם מבחינתם החברה שישי עובד בה היא סמל דוגמה ומופת לכל נושא של DevOps וכאלה, וגם גם שם הם מביאים כל מיני דוגמאות לאיך קצ'ינג עושים את הדברים.
כן. אחד מהחבר'ה שעושים את DevOps קפה, זה בחור שעובד בחברה שיצרת את Control Tier, שלנו לא היה ניסיון כל כך חיובי איתה, אבל המוצר עצמו הוא אחד מהמוצרים בנישה.
כן.
אז יכול להיות שיצא לכם להיפגש איתו. נזכיר קצת כזה, ממש בראשי פרקים, מה דיברנו עם ישי, ונמשיך משם. אני פשוט, אז הפרק זה פרק מספר 75 ברוורסים פלטפורמה. ישי קצת הציג את עצמו, אז הוא עבד בחברה שקראו לה קצ'ינג, אבל החברה כבר שינתה את השם ל-Wealthfront, ואף אחד לא מצליח להגיד זה בעברית. קצת הצגה של מה זה פריסה ממושכת, Continuous Deployment בעברית. מה הגישה רגילה יותר, של נקרא לזה באקסטרים אחד גישת הווטרפול של הגדרת ספציפיקציות, מעבר של פאזה של תכנות, של בדיקות ידניות, שחרור וכולי, שיכול לקחת שבועות, חודשים ומוצרים מסוימים, אפילו לפעמים שנים. ומה האנטיתזה של זה, שזה לעשות את הכל בצורה מהירה, כמו שקנט בק אמר, ברז של פיצ'רים ולא דלי של פיצ'רים, צינור של פיצ'רים, ולא דלי.
אוי, ואנחנו היינו ממש טובים בלשפוך את הדלי הזה כל פעם.
כן. אז זהו, אז באמת בתחילת הפוסט שכתבתי, תיארתי מצב שאני חושב שקורה בהרבה מאוד חברות אינטרנט, שבהם יש מחזורים של פיצ'רים, וצד, דרך אגב, המצב לא כל כך רע, זאת אומרת, היו מחזורים של 6-8 שבועות בגדול.
זה היה תמיד מתוכנן ל-6, זה היה קורה 8.
כן.
זה מגיע ל-8.
כן.
ועוד אני מקצין עכשיו, כן, אבל זה היה מגיע ל6-8 שבועות עד שיוצאת גרסה, ואחר כך עוד שבועיים שהיינו מתקנים אותה, והתיקון, כאילו מלאכת התיקון בעצם נעשתה, אם לא שמנו לב, היא נעשתה ב-Continuous Deployment. כי כשאתה מתקן, אתה כל הזמן רוצה להוציא את התיקונים כמה שיותר מהר כדי לתקן.
כן, אז היו, יש לא מעט בעיות, ואני די בטוח שכל מי שעובד בסדנת ווב כזאת, פחות או יותר כמו של Outbrain, ורוב הרבה, אני מתאר עצמי שהרבה מאוד מהמאזינים כאלה, נתקלים פחות או יותר באותם בעיות. בעיות בסגנון של מה קורה כשמגיעים לדדליין, אבל דברים לא מספיק יציבים, צריך להחליט מה יוצא ומה לא. בדרך כלל הפיצ'רים הם קשורים אחד בשני, אפילו הם לא חייבים להיות שורים אחד בשני. כלומר, אתה מחליט מה נכנס לתוך הגרסה, אתה אומר, עד שלא הכל מוכן, אני לא מרלס. יש כאלה שמסיימים מהר, יש כאלה שלא קח להם יותר זמן.
אבל מה המוטיבציה לזה? מה המוטיבציה בעצם, מה החיסכון פה בזה שאתה עושה את הכל במכה אחת? זה חיסכון של משאבי QA.
נכון, וזה יותר קל ניהולית. כלומר, יש מישהו אחד למעלה שיותר קל להסתכל ולהגיד, אוקיי, הגרסה מוכנה או לא מוכנה? יותר קל, אתה יודע, לא בטוח שיותר קל, אבל אפשר לתקשר את זה, אתה יודע, לפרודקט או לביזנס, להגיד, אוקיי, זה יימצא בגרסה 6505, ברגע שהיא תצא, נגיד לכם. כלומר, יש ככה לוחות זמנים, ואם גם עומדים בהם, זה בסדר, אבל אחד הקשיים זה באמת לעמוד בהם.
כן.
וקושי אינרנטי של כל מוצרי האינטרנט זה שאתה צריך פידבק, ואתה צריך שלולא את הפידבק יהיו כמה שיותר קצרות.
בדיוק. אבל פידבק, לפעמים אנחנו חושבים שפידבק הוא פידבק ממוצר, פידבק מ-QA או דברים כאלה, אבל באמת, באמת, את הפידבק האמיתי מקבלים, באינטרנט את הפידבק האמיתי מקבלים מהלקוחות, וכשיש מסה גדולה של לקוחות, אז זה גם מסטטיסטיקות ומדידות שאתה מוציא מהאתר שלך, ואז בעצם עד שקוד לא פגש לקוח, הוא לא נבדק באמת.
נכון, ואני חושב שזה בסך הכל, אתה יודע, אני חושב שלמי של לא עבד אף פעם בחברת אינטרנט, זה אולי נראה קצת כמו מילים מכובסות, אבל מי שכן, זה, אני חושב שהוא, זה המציאות היומיומית. עד שהעיצוב שלך לא ראה משתמש, או עד שהטופס החדש שלך לא ראה משתמש, או עד שהסרוויס שכתבת לא הרגיש את הלואוד האמיתי, אין טעם לעשות אופטימיזציה. אתה לא יודע למה אתה צריך לך לעשות אופטימיזציה.
נכון.
ואתה יודע, כמו שתמיד אמרו, premature optimization is mother of all evil. להחליק את הפינות של המוצר לפני שאתה יודע מה בכלל זקוק להחלקה, זה בזבוז זמן. זאת אומרת, כמובן שאתה לא תוציא משהו שהוא לגמרי מכוער ולגמרי לא עובד, אבל
לא, אבל אתה תלך עם תחושות הבטן שלך, ואחר כך תשנה לפי התובנות שאת מקבל משתמשים.
כן. עכשיו, אני חושב שאחד האספקטים של זה, זה על, בוא נאמר, שמחת החיים של המפתחים. זה כיף לקום בבוקר, לכתוב משהו, ושבערב הוא כבר יהיה מול משתמשים. אני חושב שזה משהו שקשה מאוד לקחת ממפתחים. יש בזה סיפוק אדיר.
אני מסתכל על זה בצורה כזאת. המפתחים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, הם מפתחים שרוצים לשנות את העולם. בסדר? לשנות משהו בשביל אנשים מסוימים. אם זה יותר הקלקות, או יותר מהירות, או יותר סקלביליות, או יותר UI יותר יפה, ויותר שמיש, הם רוצים לשנות את העולם, הם רוצים לבוא למחרת בבוקר ולראות את המספרים שונים. ואם אתה נותן להם את האפשרות להתחיל לפתח משהו בבוקר, בערב, כמו שאתה אומר, זה פוגש משתמשים, ולמחרת בבוקר הם מקבלים כבר פידבק מספרי על האם זה עזר, האם הפיתוח שלהם עזר או לא עזר. זה חיים יפים, הם גם יודעים להשתפר מיד.
אז אתה יודע, בעבר דיברו הרבה על לעשות, כשאתה רוצה לנצל נכון את הזמן של המפתח, אתה צריך לקצר וכמה שיותר את הזמן של הלולה של כתיבת קוד, קומפילציה, הרצה והסתכלות על האוטפוט. יש לזה גם שם, ראשי תיבות, שכחתי מהו, אבל אני חושב שהגרסה המודרנית יותר זה לקצר בכמה שיותר את הלולה של כתיבת קוד, קימפול, רילוס, ולראות מה הלקוח חושב על זה.
לא רילוס, דיפלוימנט.
כן.
אוקיי.
דרך אגב, בזמן, מרגע שהתחלנו להקליט, ועד עכשיו כבר קרו שני רילוסים בארדברים.
וואלה.
כן. רואים אותם, יש לנו כזה דשבורד של רליסים, אנחנו יכולים לראות שבחמש דקות שהקלטנו עד עכשיו, 9 דקות, סליחה, היו שני רליסים. כן. זהו, אז זה הרקע, זה לא כל הרקע, ואני כזה קצת הרחבתי בפורט שנכתב באנגלית. עכשיו בוא נדבר קצת על הטכניקה, או בוא נאמר ככה, מה המטרה שלנו?
אז רגע, קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים ממש לטכניקה, אני חושב שבאוטברן עשינו צעד גדול מאוד קדימה, ואחר כך מילינו את כל הדברים ששכחנו בדרך, או לא יודע, כבשנו ראש חוף ואחר כך הנחתנו את הכוחות.
כבשנו ראש חוף, הכוחות כמעט גברו ברעב, ואז הבאנו להם הספקה.
בדיוק, כן. אז מה בתכלס עשינו זה, מרגע שהחלטנו שאנחנו עוברים ל-Continuous Deployment, העברנו את הודענו לביזנס שהיום משוחרר את הגרסה האחרונה של Outbrain.
אתה זוכר איזו גרסה זאת הייתה?
אין לי מושג.
651.
אוקיי.
היא עדיין נמצאת על כמה סרברים מומללים שלא עברו עוד קודנות בזמן אחר.
גרסה 651 יצאה, ומאותו רגע בעצם עברנו ל-Continuous Deployment, עוד בלי שיהיה לנו את כל הכלים, פרט אולי לכלי אחד שהוא שייך למערכת החיסונית של המוצר של Outbrain, שהיא בעצם מין מערכת כזאת שבודקת את פרודקשן באופן רצוף, בדיקות לוגיות, ומאפשר לנו להבין אם שברנו משהו. אבל מאותו רגע אמרנו, אנחנו ב-Continuous Deployment, אדון מפתח, אם יש לך משהו להעלות, בבקשה תעלה. ומפתחים היו עושים ריליסים, אמנם ידניים, אבל מתי שהיה להם משהו להעלות, הם פשוט העלו, ולא חיכינו לשום גרסה אחרת.
כשמי שחשב ש... צריך להעביר את הפיצ'ר או את התיקון באג או מה שלא יהיה דרך QA, אז היה מעביר את זה דרך QA באופן עצמאי.
כן,
ואם לא, אז הוא גם לא היה מעביר את זה.
כן, אפשר להגיד שהעברנו את ה-QA להיות גוף מסייע בבדיקות ולא גוף הכרחי או גוף מונע של העלאה. זה מיד הוציא את ה-QA מלהיות בטלנק ללהיות פשוט כלי עזר בידי המפתחים. אם מישהו מהם צריך עזרה בבדיקות, הוא מבקש רסורסים של QA, אבל אין חובה.
כיוון שהייתה לנו בחורה שקראו לה בת-אל ועבדה ב-QA, כל פעם שאתה אומר QA ובטלנק, אני מיד חושב
בטלנק.
אני מיד חושב על הצוואר של בת-אל. כן, אז היה ברור לכולם שאנחנו צריכים, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה ריליסים באופן עצמאי, פעם, פעמיים, חמש פעמים ביום, זה כבר מתחיל לגזול לא מעט זמן ממך. כי ריליס עצמו לוקח זמן, אתה צריך גם להעביר את כל הביטים למקום הנכון, לטפל בסרברים, לראות שבאמת הסרוויס עלה נכון. זה לא קוצר לך, לא, אתה יודע, בקלות זה יכול לגזול שעה ביום, שעתיים ביום, לא מעט זמן. וכיוון שזה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא כזה מאוד חוזר לעצמו, אז גם מאוד קל לטעות. מאוד קל לשכוח איזשהו סרבר ולגדות שהוא שבועיים לא יותר, כן, בגרסה החדשה. אז עושים לעשות אוטומציה לכל זה. ובעצם אוטומציה היא כוללת לא מעט דברים. חלק מהדברים, דרך אגב, זה לא אוטומציה פרסה, זה עניינים תרבותיים שיצא לנו כבר לדבר עליהם. אבל בין השאר בחרנו להשתמש בכלי שנקרא גלו. שלמעשה כלי דיפלומנט שנכתב בחברת לינקדאין ויצא בקוד פתוח. אפשר פשוט לחפש LinkedIn וגלו, כשגלו כותבים עם GLU, בלי E בסוף, זאת אומרת זה כמעט כמו דבק, כמו מילה דבק גלו באנגלית, רק שזה בלי ה-E בסוף. אז לקחנו את הכלי הזה, אני חושב שאנחנו בערך שבוע אחרי שהוא יצא לאופן סורס, כבר התחלנו להשתמש בו, היינו החברה הראשונה, ואני חושב שאנחנו עדיין החברה הראשונה שמשתמשת בו מחוץ ללינקדאין. בלינקדאין השתמשו בו במשך שנה, לפי מה שהם אומרים. אחד המפתחים שקוראים לו יאן, אחד המפתחים של הכלי, נותן תמיכה מצוינת. יאן למעשה היה אחד המייסדים של לינקדאין, ממש אחד החבר'ה הראשונים שם. הוא כרגע יצא לחופשה של בייביסיטינג על הפרויקטים אופן סורס שלו, אבל הוא באמת נותן תמיכה מאוד יפה, והוא תיקן באגים, הוא קיבל פאצ'ים ממני שתיקנו באגים. באמת חוויית העבודה איתו עד עכשיו הייתה עבודה, חוויה מאוד טובה, וזה אני חושב במוצרים שהם קוד פתוח זה עושה את כל ההבדל. אז את גלו אפשר למצוא בגיטהאב, github.com/linkedin/glu, G-L-U. עכשיו, מה שלמעשה הכלי נותן, זה יכולת לנהל גרסאות של מוצר, לעשות deployments, זאת אומרת, אתה מגדיר מה זה, איך עושים install, אתה מגדיר איך עושים start, איך עושים stop, איך עושים uninstall, בהתאם לפקד שלך. אז אנחנו בעצם יוצרים כל אפליקציה שלנו, רוב האפליקציה שלנו רצות כ-Web Applications תחת Tomcat, כל אפליקציה יוצרת לעצמה RPM, ש-RPM זאת החבילה הסטנדרטית שמותקנת ב-CentOS או ב-Reddit.
יוצרת לעצמה, זה אומר שה-Continuous Integration Server?
כן. כן, אנחנו משתמשים ב-Team City, אבל למעשה זו יכולת שבנויה בכל סקריפט, בין אם זה אנט או מייבן או משהו כזה. נוצרים RPMים עבור כל אפליקציה, ואנחנו אומרים לגלו, לך תתקין את ה-RPM גרסה הזאת והזאת, מתוך הריפוזיטורי שהוא יודע איפה זה נמצא. אז ככה
בלדוזר. אנחנו אומרים לו גם עוד כל מיני דברים, על איזה מכונות, איזה סרוויסים, כמו מה שיכולים להגיד לו.
למעשה, פר מכונה, פר סרוויס, אנחנו אומרים לו איזה גרסה אנחנו רוצים שתהיה שם, והוא כבר יודע מה לעשות מפה. אנחנו מגדירים איזה סרוויס, על איזה מכונה, איזו גרסה, והוא יודע לעשות את זה. אז למעשה, הממשק למפתח הוא מאוד פשוט. מה שמפתח צריך לעשות, כותב קוד, כתב לו טסטים, ברגע שהוא רוצה לרלס, כל מה שהוא עושה זה כשהוא עושה קומיט לקוד, הוא כותב סולמית דיפלוי, כן, בקומיט מסאג', סולמית דיפלוי, את השם של הסרוויס, ולאן. לדאטה סנטר X, לדאטה סנטר Y, אולי רק לסטייג'ינג, אולי רק לטסטים, כלומר הוא כותב לאן הוא רוצה לרלס את זה, ומרגע זה הכל עובד אוטומטית. כלומר, רץ בילדס, רצים מן סתם הטסטים, אם אחד מהטסטים נכשל, אז עוצרים מיד, אבל אם לא, אז ממשיכים הלאה.
אם אנחנו נוצר... כבר למעלה מ-2000 טסטים?
כן, שלוקח להם, לוקח להם בממוצע...
4 דקות בערך.
כן, 4 דקות, למרות שאנחנו, הבילד הזה הספציפי לוקח יותר זמן, בגלל שהוא יוצר את כל הארטיפקטים. אז הבילד הזה לוקח 9 דקות. ברגע שהוא מסתיים, למעשה אפשר להתקין את הארטיפקטים בכל מקום שנרצה, ואז אנחנו אומרים לגלו, תתקין אותם בסרברים XYZ לפי מה שהמפתח בחר. אוקיי? ואז אנחנו שולחים הוראה לגלו. לגלו דרך אגב יש API רסטי מאוד יפה, מאוד נוח, אז זה נחמד להשתמש בו. למעשה יש לנו סרוויס שעושה אוטומציה לגלו, ואומר לו, תתקין את הגרסה הזאת והזאת על המכונות האלה והאלה, והוא הולך ועושה את זה בצורה סדרתית, מתקין אותם אחד אחד, כשכל התקנה למעשה עוצרת את הסרבר, עוצרת את הווב, את הווב אפליקיישן סרבר, מתקינה את הגרסה החדשה, מאתחלת אותו, ועושה ולידציה. ולידציה זה אומר לוודא באמת שהגרסה הנכונה הותקנה, ולהריץ בדיקה עצמית על הסרוויס, וברגע שהסרוויס אמר, אני בסדר, מבחינת גלו סיימנו, והסרוויס מותקן, והוא נותן לנו אור ירוק ועובר לסרוויס הבא. כשבדיקה עצמית היא פר סרוויס, כלומר כל סרוויס מחליט בעצמו מה נכון לעשות בבדיקה עצמית. סרוויס שמשתמש בדאטאבייס, הולך לדאטאבייס ובודק שבאמת מצליח לדבר עם הדאטאבייס, ששום דבר לא יתחרבש ברמה של ההגדרות, של ה-host name או של הפורט, שהדאווים בסדר, שכל הסכמות בסדר. סרוויס שמשתמש במסג'ינג, אז הוא הולך למסג' קיו ובודק שהוא יכול לדבר איתו, כלומר בדיקות כאלה של סניטי שדרך אגב פה אנחנו יכולים להרחיב הרבה, אבל סט של בדיקות שאומרות שהסרוויס הזה מוכן לפעולה, הוא עכשיו יכול להתחיל לקבל טראפיק. הרבה מאוד מהרעיונות לקחנו מהחברה של ישרי, מה שהם עשו, וגם מחברות אחרות, כלומר יש עוד לא מעט חברות שעושות את זה או שעושות דברים דומים.
אחד הדברים שאנחנו צריכים נראה לי להשלים על הדרך זה גלו, כמו שהבנתי ממך, תומך או בהתקנה סדרתית, זאת אומרת סרבר אחרי סרבר, או בהתקנה מקבילית, שבה מתקינים את כולם בבת אחת.
Out of the box זה נכון. מה שכן, יש לו API. זה API, זאת יכול לדמות התקנה, מה שאנחנו קוראים לו אקספוננציאלית. כלומר, להתקין אחד, אחר כך להתקין שניים במקביל, אחר כך להתקין ארבעה במקביל, להתקין שמונה במקביל, עד איזשהו רף, כן, אתה לא רוצה לקחת חצי דאטה סנטר למטה.
ומאז אתה תתחיל לעשות שמונה,
כן. אז out of the box גלו לא תומך בזה, הגשתי לו feature request, והוא אמר שכן, שהוא יחשוב בזה, אבל מצד שני אפשר לעשות את זה ב-API, כי ב-API אני יכול לתת לו להגיש לו תוכניות, זה נקרא לעשות תוכניות, להגיש לו תוכניות ולהגיד לו, תתקין עכשיו את זה, או תתקין עכשיו 20%, תתקין עכשיו 40% במקביל, או כל מיני דברים כאלה, אז כן, אפשר לסמן את זה דרך ה-API, אבל זה כן, זה היה מאוד נחמד, באמת זה היה נתמך out of the box. יש לנו בסך הכל רשימה די ארוכה של דברים שהיינו רוצים לראות ועדיין לא קיימים, אבל מה שכן, זה נותן כבר עכשיו למפתחים יכולת מאוד פשוטה ויותר בטוחה ממה שהייתה לנו מקודם, של לשחרר גרסאות, וזה קורה, אני לא יודע. אני חושב, זה עוד לא עשרות פעמים ביום, אבל זה כבר קרוב ל-10, אני חושב שזה בקלות, בקרוב יעלה לי יותר. כבר אין כיום מחסום, עכשיו זה כבר קצב הפיתוח.
כן, זה לא, כרגע אנחנו במצב שזה לא מה שחוסם את ההעלאות, ולכן כאילו אנחנו משמשים בזה כבר באופן דיפולטי, וכבר לא עושים את הדברים בידיים כמו בתיכון.
כן. זהו, עכשיו בגדול, זה כאילו התמקנו רק על גלו, אבל בסך הכל זה רק רכיב אחד, בתוך הרבה חלקים. מה שכחתי להגיד, בעצם מפתח יכול לשחרר גרסאות, או שהוא ברגע שהוא עושה קומיט, אז הוא כותב הודעה מסוימת של סולמית דיפלוי ואת השם של הסרבר שלו, אבל יש גם UI, יש לנו Web Application עם User Interface, ששם יש כפתור, שבו אתה פשוט כותב איזה סרוויסים, אפשר כמובן, לא חייבים לרלס רק סרוויס אחד, אפשר לרלס 5 בבת אחת, יכול לכתוב את הרשימה של 5 הסרוויסים שאתה רוצה לרלס, אותו דבר אתה אומר לאן, עושה ריליס, כן, באיזה גרסה, וזהו, וזה כזה קל, לחיצת כפתור.
הגרסאות, דרך אגב, זה ה-revision numbers ב-ISBN.
כן.
אנחנו continuous deployment, מן הסתם, אנחנו עובדים ב-stable trunk, אין ברנצ'ים בקוד, הכל עובד ישר מהטרנק, והמספרי גרסאות זה המספרי הרוויז'נס של ה-SVN.
כן, זהו, אז בוא נעשה באמת ככה זום אאוט. אז דיברנו על גלו שזה אחד מהרכיבים, וזה לא ספק רכיב עיקרי, אבל זה לא הרכיב היחיד. טרנק סטייבל זה אחד מהדברים החשובים יותר, וזה נעשה משהו שהתחלנו בו כבר לפני כמה חודשים. מה המשמעות של טרנק סטייבל? אז אחד זה שכולם כל הזמן עובדים על טרנק, לא יוצרים ברנצ'ים. אם יוצרים ברנצ'ים, וזה לא קורה אצלנו, זה אני אומר תיאורטית לגמרי, אבל בטרנק סטייבל, אם יוצרים ברנצ'ים, אז זה רק לצורך ניסוי, ואחר כך עושים להם מרג' בחזרה. כלומר, זה לא ברנצ'ים של ריליסים, אפשר לשים טאגים, כי טאג זה בסך הכל איזשהו סמן של פה עשיתי ריליס, אבל ברנצ'ים ותחזוקה של שני ברנצ'ים במקביל, זה משהו שהוא קשה, במיוחד במערכת כמו סאבר. מערכות כמו גיט זה קצת יותר קל, אבל זה עדיין לא מוסיף. בוא נאמר שלום בית. זה לא ידידותי במיוחד. אז הדבר הראשון זה שכולם עובדים על טרנק כל הזמן. הדבר שני זה שטרנק תמיד צריך להיות יציב, כמו שהשם אומר. כלומר, הביל תמיד עובר, הטסטים תמיד עוברים, לא עושים קומיט לקוד שמכשיל את הביל או שמכשיל את הטסטים, ויותר מזה לא עושים קומיט לקוד שלא היית רוצה שיוזרים יראו. כי בכל רגע ורגע מישהו יכול לרלס את הסרוויס שלך בלי שאתה יודע אפילו.
לעומת זאת, אם דאגת שלא יראו את הקוד שלך, אז אין בעיה לרלס אותו.
כן.
עם עיקרון אחר שאנחנו קוראים לו Product Flex.
כן.
יש לנו אפשרות לרלס קוד שהוא נמצא על production, רץ על production, אבל לא פעיל, אלא סגור על ידי איזשהו פלג, שרק QA או רק Product Manager יכולים לראות אותו, אבל הוא כבר קיים בפרודקשן.
כן, אז באמת השאיפה היא שיוזר מראו את הפיצ'רים כמה שיותר מוקדם, אבל לפעמים פיצ'ר הוא לא מוכן ליוזר. במצב כזה אנחנו מחביאים אותו מאחורי איזשהו פלג.
או לא מוכן ליוזר, או לא מאושר עדיין.
כן.
להוצאה, או שיכול להיות גם ש... מבחינת מרקטינג אתה רוצה לעשות PR לפני שאתה מוציא אותו.
נכון, אז זה פתרון לזה באמת, זה פיצ'ר פלגס. זה שימוש אחד לפיצ'ר פלגס, ואני מניח כולם יכולים להבין מה הכוונה בזה. אפשר לעשות עם זה A-B טסטינג עם פיצ'ר פלגס, כלומר לחשוף את הפיצ'ר הזה רק 10% ולראות האם הנתונים של החברה עולים או יורדים לפי זה.
זה אנחנו עושים
בכל מקרה. כן, אנחנו עושים את זה בכל מקרה, אפשר לעשות את זה, אתה יודע, לכל דבר, גם ל-UI וגם להרבה דברים אחרים. לעשות הרבה קומיטים, אבל קטנים. זה משהו חשוב. דרך אגב, קראתי אתמול איזשהו טור של בחור שנקרא אנקל בוב, שהוא אחד הגורים בתחום של הנדסת תוכנה, והוא אמר, אחד מהמדדים הפשוטים של למדוד האם הצוות שלכם הוא נקרא לזה אג'ילי, למרות שאני חושב שהוא קצת מתרחק מהמונח, זה לספור את יחס בין הקומיטים היומיים למפתחים. אם כל מפתח יש בערך קומיט אחד ליום, זה לא כל כך טוב. אם יש 5, 10 או 20, זה כבר טוב. אם יש 1 לשבועיים, אז זה רע מאוד. הרעיון בלעשות הרבה קומיטים וקטנים, זה קודם כל שזה אינטגרציה זריזה, כלומר, הקוד לא יושב אצלך בבטן כמה שבועות, ובסופו של דבר כשאתה עושה אינטגרציה, הכל מתפוצץ, אז עושה את העיכול הרבה יותר פשוט. זה מבטיח יציבות, כי ברגע שאתה עושה קומיט אתה יודע, זה דלי. ברגע שאתה עושה קומיט לדלי ענק של קוד, אז זה יכול בקלות להישפך. ועצם צורת חשיבה הזאת, זה אומרת, אתה עושה מהר קומיט, אתה רוצה מהר לקבל את הפידבק. אתה עושה מהר קומיט, אתה גם עושה מהר ריליס, אתה מהר מקבל את הפידבק מהיוזר. זהו, אז טרנק סטייבל זה אחד הקונספטים החשובים ביותר בכל זה, וזה משהו שאפשר, אתה יודע, לא צריך שום כלי בשביל זה. מלבד, אני חושב, Continuous Integration Server, אבל זה כבר די סטנדרטי.
אתה יודע, אנחנו נוטים לחשוב ש-Continuous Integration Server ו-Unit Testing זה משהו די סטנדרטי, אבל אני חושב שבהרבה חברות זה עדיין לא נמצא שם, זה עדיין לא מושרש. ואני חושב, יכול להגיד שאחת הסיבות שלנו היה כל כך קל, או יותר קל לעבור לזה, זה כי היה לנו כבר Continuous Integration Server, והיה לנו כבר כמות יפה של coverage של טסטים, זה גם דבר שתמיד אפשר להשתפר בו, אבל הייתה פה תרבות יוני טסטים, אני חושב שמאז שהלכנו ל-Continuous Deployment היא משתפרת מאוד, כי מפתחים מבינים שאין QA כבר שיסגור את הפינה מאחורה, אלא הם צריכים לחסות את הדברים בטסטים. ואני חושב שעוד כעוד חלק מהאימיון סיסטם, את המערכת שבודקת את פרודקשן כל 10 דקות בדיקות לוגיות, גם עשינו מעל ה-Continuous Integration Server, ככה שאחד הדברים היפים הם שמפתח בדיוק כמו שהוא כותב לעצמו יוני טסט, הוא יכול לכתוב את הטסט לסרוויס שלו שירוץ אחר כך בפרודקשן ויוודא הסרוויס שלו עובד טוב איפשהו צריך לעבוד.
כן, אז באמת כיסית אני חושב שתי נקודות מהנקודות הבאות, אז אחד זה אוטומטי טסטינג והשנייה זה מוניטורינג ואימיון סיסטם. נקודה נוספת שאנחנו עבדנו על ידי חזק זה אוטומציה של אינפרסטרקצ'ר.
כן.
כי למעשה וזה דרך אגב זה לא משהו שאני חושב שהוא מיוחד ל-Continuous Deployment.
לא.
חושב שזה נכון לכל סדנה שיש בה אופרשנס לא טריוויאלי,
אבל אני חושב שזה משהו שהאוטומציה הזאת, זה כבר משהו שהסיסדמינס הבינו מזמן. אינפרסטרקצ'ר חייב להיות בקוד. ומי שמנהל יותר משלושה סרברים, כבר צריך להבין שיש לו כמה סרברים באותה תצורה, ואין טעם לבנות אותם כל פעם מחדש בצורה ידנית. אז הרבה מאוד היו כותבים סקריפטים, וכל פעם כותבים את אותם סקריפטים מחדש. בשנים האחרונות יצאו כלים כמו פאפט, כמו קונטרול טיר, והחדש, החם מהתנור, החם מהמטבח, זה השף, שהוא בעצם מאוד שכלול של פאפט. השף מאפשר לך לבנות כל מיני קוקבוקס למכונות מסוגים מסוימים. זאת אומרת, את כל מכונות ה-MySQL שלך אתה יכול להתקין לפי אותו קוקבוק. וכל מכונות
טומקאט או ממקש.
טומקאט או ממקש או כל מה שצריך, כל מה שבא עוד לפני האפליקציה, אלא יש רק ברמת הסיסטם והתקנות שצריכים להיות על מכונה מסוג מסוים, אתה בונה קוקבוק שכזה, שהוא בעצם מריץ RPM.
כן, אז לא רק אופרשנס נהנים מזה, גם דיבלופמנט נהנים מזה, כי אם בעבר הייתי צריך, אתה יודע, הייתי, נגיד לצורך הדיפלומנט של גלו, הייתי צריך אג'נטים של גלו, לכל המכונות. ואם הייתי צריך לבקש מאופרשנס, אתה יודע, כאילו בבקשה אג'נטים על 30 מכונות, אמרו לי, בסדר, תחכה, יום יומיים אנחנו נסיים עם זה. היום זה קומית אחד פשוט לתוך הקוקבוק, תוך 30 דקות זה כבר נמצא בכולם.
כן, למה זה תוך 30 דקות? כי הצורה שבה שף עובד זה שיש לו אייג'נטים בכל המכונות. דרך אגב, היום הכנת מכונה ב-Outbrain זה בעצם סקריפט, גם סקריפט של קיקסטארט, שמה שהוא עושה, הוא מתקין מערכת הפעלה, עושה את הפרטישנים הנכונים למכונה לפי מערכת ההפעלה, ומתקין אייג'נט, כמו שיש לך אייג'נט של גלו, אז הוא מתקין אייג'נט של שף, ומאותו רגע השף יודע איזה מכונה זאת צריכה להיות, והוא דוחף לשם את הקוקבוק, והקוקבוק, בקוקבוק כתוב, תתקין לי את הדברים האלה והאלה, ותוך באמת 30 דקות זה מוכן, והסיבה של 30 דקות זה פשוט האינטרוולים שבהם האג'נטים האג'נטים רצים.
כן, מתעוררים כל 30 דקות ובודקים האם צריך להתעדכן במשהו.
כן.
גלו דרך אגב עובד, לשיטה הזו קוראים פול, נכון? כן, קוראים לזה פול. גלו דרך אגב עובד בצורה דומה אבל בפוש. כלומר גם לגלו יש אג'נטים, יש לו דאטאבייס מרכזי שבו כל אג'נט מדווח את הסטייט שלו, כלומר איזה גרסאות של איזה אפליקציות נמצאות על איזה מכונה. הדאטאבייס הזה ממש מעל זוקיפר. ובנוסף יש קונסול, שזה בעצם האפליקציה, כאילו המנהל, המאסטר, שהוא מסתכל על הדיווחים של האג'נטים, כלומר הוא יודע מה המצב המצוי, ומצד שני הוא מקבל בתור אינפוט את המצב הרצוי, שאיזשהו קובץ קונפיגורציה ארוך, קובץ ג'ייסון כזה, ואז הוא בודק, יש את הרצוי אל מול המצוי, מחשב דיף, ואז אתה יכול בקלות לבוא ולהגיד לו, אוקיי, זה הדיף, עכשיו תעדכן את הדיף הזה, כרגע. ואז הוא בעצם עושה פוש לגרסאות החדשות, לכל המקומות שעדיין אין את הגרסה החדשה.
הקובץ ג'ייסון הזה זה מה שקורה במודל?
המודל, כן. כן, פשוט קובץ ג'ייסון ארוך, שבו יש רשימה של כל האג'נטים, עם איזה אפליקציות צריכות להיות מותקנות עליהם, איזה גרסאות, איך להתקין כל גרסה וכולי. לא, טוב, איך להתקין כל אפליקציה. זהו, בגדול. יש עוד נושא אחד שלא נגענו בו, וזה Servicization או Componentization, שזה למעשה אומר, תשבור את המוצר שלך לסרוויסים קטנים, כדי שיהיה קל לשחרר אותו בחלקים קטנים. כלומר,
שלא יהיו תלויות.
כן, אז זה תמיד מאתגר לבוא ולהגדיר איפה צריך לחתוך בין סרוויס אחד לסרוויס שני, וזה משהו שאני חושב נכון בכל דבר בתוכנה, גם אם זה לא סרוויס, גם אם זה חבילות או כל דבר אחר, אבל ברגע שהצלחת לעשות את זה נכון, אז יותר קל לשחרר רק את הסרוויס שעושה קשינג, ולא לשחרר את כל הסרוויסים האחרים, או לשחרר, אתה יודע, לשחרר במנות קטנות. לא, לפעמים אתה כותב שורת קוד אחת שמתקנת איזשהו באג, אתה לא רוצה ללכת ולשחרר את הכל. זה מתקן רק משהו מאוד מאוד ספציפי. אז ברגע שיש לך חלוקה טובה והגיונית לסרוויסים, אתה יכול לשחרר את זה הגיונית.
יש את השאלה של טל פרידומן, שנקראת, מי שחרר? אז גם לזה יש תשובה.
מסתכלים ביאמר.
אחד הדברים שהגלו עושה זה כותב ליאמר, איזה גרסה משתחררת עכשיו ועל ידי מי
ולמה הוא התכוון. יש גם מקום כזה לטקסט חופשי ואומר אני משחרר את זה וזה כי אני רוצה לבדוק ככה וככה.
כן, וגם לינק בתוך ההודעה הזאת לגלוב.
כן, זה למעשה לינק לריליס עצמו, לתהליך של הריליס, ויש דשבורד שאתה יכול לראות את ההתקדמות של על איזה מכונה הוא כרגע מתקין, ואם הוא נכשל חס וחלילה, אתה גם יכול לראות למה הוא נכשל. זה ממש לינק לדיפלוימנט פלן עצמו.
כן,
למעשה בשפה של גלו זה נקרא ל-execution. ל-execution plan. זהו, זמנך עבר. אנחנו נמצאים ב-34 דקות.
כן, רק דבר אחד שאולי נדבר עליו, לא יודע אם אתה רוצה נדבר עליו עכשיו, זה הנושא התרבותי.
כן.
של continuous deployment.
אוקיי.
שזה...
זה נושא גדול.
זה נושא גדול, כן. זה שינוי. חשוב להבין שזה שינוי בתרבות הארגונית, להעביר חברה ל-continuous deployment. החל קודם כל, בדרך כלל תהליכים כאלה מתחילים מהנהלה. אוקיי, הנהלה מגיעה לאיזושהי החלטה שרוצים לעבור, זה מצחן ב... אתם יודעים, זה כמו המהפכות ב... הרפורמות במצרים, בסדר? זה יכול לבוא מהנהלה, זה יכול לבוא מהרחוב, ומה...
וכל פעם שאנחנו מעלים איזה פיסת אקטואליה, אני חושב, מה יקרה למי שיזין בעוד חמש שנים?
בסופו של דבר מגיעים לאיזושהי הבנה שרוצים לעשות רפורמה או שינוי, ובמקרה הזה השינוי אני חושב הכי חזק או בא לידי ביטוי בצורה חזקה זה ש אתה יכול לבוא למפתח ולהגיד לו לך על זה, תשחרר, או איך זה, תפרוס.
פרוס לך.
פרוס לך. אז אתה יכול לבוא ואתה רואה לפעמים את הכאב בטן אצל המפתח, זה בסדר, לך על זה, תשחרר, ומה שיהיה יהיה, כאילו, ולאט לאט המפתחים מבינים יותר ויותר שאתה סומך עליהם, ואני חושב שהם יש לזה מילה בעברית, empowerment.
לחזק, לא ממש לחזק, לתת גב אולי.
כן, זה אולי. אבל זה
לעמוד
כאילו...
מאחורי הטעויות של... או...
זה לתת את הסמכות. זה לתת את הסמכות למפתחים שהם יודעים הכי טוב, וזה גם בשינוי, אתה יודע, גם הנהלה צריכה להבין שהמפתחים שלה יודעים יותר טוב מה קורה שם בפנים, ולהודות בזה שהם יודעים, הם יודעים הכי טוב.
כבר פסלת 50% מהחברות.
מה?
למה לפסול 50% מהחברות ככה?
אתה יודע מה? אם פסלתי, אז כנראה זה לא מתאים להם. אבל אתה צריך להבין ש... שיש לך מפתחים שבתכלס הם מבינים יותר טוב מה הם עשו.
אני חושב שאחד הדילמות שאנחנו התקלנו, ואני מתאר עצמי שגם אחרים התקלו בזה, מה בא קודם, התרבות או הכלים? כלומר, האם צריך קודם לכתוב את הכלים שעושים continuous deployment לצורך העניין, ואחר כך להתחיל עם השינוי התרבותי, או שהפוך, להתחיל קודם עם השינוי התרבותי, ואחר כך יבואו הכלים?
במקרה שלנו זה היה כמו לשרף את הפיצ'ר, נכון? אמרנו, קודם כל, בוא נעבור לזה ונראה מה הפערים שלנו, מה אנחנו צריכים להשלים. לפעמים אתה יכול לבנות ארמדה מאוד גדולה ויפה של כלים, אבל בסוף כשתעשה את השינוי התרבותי, זה לא יתאים לתרבות.
כן, אז אני חושב אני גם מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שבגדול, התשובה היותר כללית היא, אני חושב שגם וגם, שניהם חשובים, אבל בגדול, אני חושב שתרבות זה must, כלומר, שינוי תרבותי, אתה חייב לעשות, כלומר, אם אנשים לא בא להם לבדוק את הקוד שלהם, והם יעשו הכל כדי להתחמק מיוני טסטים, אז לא חשוב איזה כלים נפלאים תכתוב, זה לא יעבוד. השינוי תרבותי זה must, והכלים עושים את השינוי תרבותי יותר קל. כלומר, יש לך כלים טובים לטסטים, יש לך כלים טובים לדיפלוימנט, אז זה לא יכאב לעשות את השינוי התרבותי של לעשות דיפלוימנט 5 פעמים ביום. ולא יצטרכו לבזבז על זה שעתיים כל יום.
אני חושב שבהתחלה בשינוי התרבותי, הם לא יעשו 5 פעמים ביום רליס, הם יעשו 2 או 3 פעמים ביום, כי יותר קשה לעשות את זה ידנית, וזה גם גוזל להם יותר זמן, זה גם מפתחים פחות. אבל הם, אחר כך כשיבואו הכלים, זה פתאום יעיץ. ואני חושב שזה, מה שקורה, כרגע. אני רואה את כמות הרליסים שלנו, איך היא עולה מרגע לרגע, ועוד לא הגענו למצב שהכלים הם בכלל הבטלנק.
כן.
זה פשוט בגלל שזה אוטומטי, אז יש להם יותר זמן לפתח עוד פיצ'רים שאפשר להעלות אותם.
כן, בדרך כלל הבנה שדיברנו, שוב היו עוד איזה שני ריליסים. או משהו כזה.
כמה? ארבעה כבר לאורך
חצי שעה פלוס.
כן.
כן. טוב, זה לא יודע אם זה מראה לממוצע יומי, אבל... נמדוד בעוד כמה זמן. הכלי הוא בסך הכל עדיין ברצה, כלומר הוא נכנס לפעולה כבר לפני איזה שבועיים, אבל עדיין יש חלקים שהוא עדיין לא תופס, יש חלקים שעדיין לא מימשנו, אבל הוא כבר, כמו שאמרנו, כבר עובד וכבר עושה אופלואוד להרבה מאוד מהעבודה הסיזיפית של דיפלומנט שהיו לפני זה, הוא עושה את זה בצורה יותר טובה. זהו.
זהו, אם זה מעניין את מישהו וכולי, אז אנחנו כמובן נשמח לקבל שאלות. אני חושב שזה פני העתיד של פיתוח באינטרנט, ואפשר לשאול אותנו כל מה שרוצים, ונשמח לענות.
כן, בשמחה, יודעים את האימייל שלנו, ואפשר אפילו לשלוח שאלות בתור MP3, כבר הרבה זמן לא עשיתם את זה.
הלאה.
אז אתם מוזמנים לעשות את זה. זה קרה אולי איזה פעם, פעמיים, וזה מאוד מאוד נחמד, אני חושב, להעלות גם אנשים אחרים לשידור, ולעשות שאלות ותשובות. אז גם בנושא הזה, אבל גם בכל נושא אחר.
אחלה. נפגש ב-93.
כן.